30 שנה, בין תלמיד חכם למלך כוזר שהתעניין והסתקרן, רצה לשאול שאלות. הוויכוח הזה הוא ויכוח ישן או שן. הרבה דברים בוויכוח הזה נראים לא רלוונטיים אלינו. התפקיד שלי בשיעור הזה, בסך הכל ספר בעברית עם ניקוד, יכולים לקרוא לבד. התפקיד שלי בשיעור הזה זה, ככה אני מקווה, לתרגם אותו לשפה שלכם, לא למילים שלכם, אלא איך זה קשור. זה ספר ישן ועתיק, אבל זה הספר הכי חדש, אפילו שלי כבר ישן ועתיק, אבל ספר חדש. ספר חדש הוא לבוש בשמלות אחרות. זאת אומרת, נראה לך זה ויכוחים שלא רלוונטי וכולם כבר מתו וזה לא מעניין. אני אנסה לתת לכם כלים לעזור לראות איך חיבוטי הנפש שלכם, שאלות הזהות שלכם, הדברים היותר מרכזיים ומה שמציקים לכם, נמצאים פה, מקבלים תשובה ומענה פה. יש הרבה תרגומים לספר, לא הרבה, אבל יש כמה. התרגום שבו למדו במשך מאות רבות של שנים זה התרגום של אבן תיבון, שהוא התרגום מהרבה בחינות, הוא התרגום העדיף, כי כל גדולי ישראל, כן, זה התרגום הזה, בכל השנים למדו בתרגום הזה. אבל הוא גם, אתם יודעים אם רבים ראו אותו, הוא גם חי בתקופה קרובה, נכתב בערבית הספר. הוא חי בתקופה קרובה ולכן הוא ידע יותר למה הוא מתכוון. הבעיה בתרגום של אבן תיבון, שבעברית שלנו מאוד מאוד קשה, יש הבדלים, פערים אדירים בעברית, בין העברית של אבן תיבון לעברית שלנו, לכן אני מעדיף, יש גם תרגום טוב של הרב קפח, שהוא מאוד מאוד מדויק, אבל כמה שהוא מדויק, אז ככה קשה גם להבין אותו. אני מעדיף לקרוא את ללמוד ביהודה אבן שמואל, בתרגום של אבן שמואל, שהיה יהודי מיוחד ומעניין, נקדיש לו כמה מילים. הוא התחיל רחוק מתורה, רחוק מיהדות. חיים במשפחה מתבולד בגרמניה שלפני 100 ומשהו שנים, ולאט לאט התקרב, לאט לאט התקרב. בסוף ימיו הוא היה גם שומר מצוות, מתעניין מאוד בספרי אמונה של גדולי ישראל. הוא את התרגום אבן תיבון של הרמב"ם מורה נבוכים הוא לא תרגם, הוא מאוד מאוד סידר, מאוד ערך, הוציא את זה. הרבה יותר קל ללמוד את אבן תיבון על הרמב"ם מורה נבוכים דרך אבן שמואל. בכל אופן, קראו לו פעם, שתי מילים אני חייב להגיד לו תודה, קראו לו פעם יהודה, תפתחו ממש בהתחלה, בעמוד הראשון כתוב ספר הכוזרי, נכון? אחרי זה יש כזה מאיר חובב כזה, בלי ניקוד כזה קטן, יש לכם? אני מפחד להרים את זה כי זה יתפרק לי, אז בואו נפרק את זה מההתחלה. יש לכם את העמוד הזה, ואחרי זה את העמוד הזה, כן, רואים? את העמוד הזה, לפה אני רוצה להגיע. לא, לא, רק ליהודה בן שמואל, רק בתרגום הזה. זה, יש פה הבדלים בין העמודים וכו', לפני ה... אז מה כתוב שם? כתוב שם לזכר אורו של בני יחידי שמואל אשר, תפריץ' פי זין, תפשין זין, הוא נפל בליל הגשרים, אתם מכירים, הוא היה בפלמ"ח, שמואל אשר קופמן, והוא נפל בליל הגשרים, מכירים, למדתם קצת? פלמ"ח בלילה אחד ניתק את כל דרכי התחבורה מארץ ישראל החוצה, הוא היה בנו יחידו, ולכן הוא קרא לעצמו אבן שמואל. אתם יודעים שהמילה אבן, זה עם ישראל הכוונה אבא ובן, מי שאבא שלו והבן שלו באותו שם, כמו אבן עזרא, כמו אבן שפרות. אז אנחנו עונים גם לזכרו, הוא במעלות קדושים ותאורים כזוהר ערכי הנזירים, הוא מהרוגי מלכות, אבל בכל אופן זה מה שהוא ביקש, אז גידה שלו חצי דקה. הוא היה מאורס לבחורה בשם זוהר, אם מישהו מכיר, גם הנה גם לפני את השחרור, היא הייתה טייסת, אם מישהו מכיר, כתבו להם ספר שמוליק וזוהר, אבל בזה סיימנו. אנחנו מדלגים על כל ההקדמה ומגיעים לניקוד, בסדר? נבד תסתכל עם זה שלידך, מדי פעם. זה חתוך לי. אז מישהו יקריא לי? מה כתוב שם? לא, לא, לפני. יש... העמוד עם הניקוד הוא לפני, לפני מאמר ראשון. ספר הכוזרי. כן, אתה תקריא לנו. כן.
ספר
הכוזרי,
ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה.
אז ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה. מה זו הדת המושפלת? מישהו פה יודע מה זו הדת המושפלת? היהדות מושפלת? למה אתה חושב מושפלת? מה? היהודים היו מושפלים. גם היהדות הייתה מושפלת? ברור שהיהדות, הוא לא בא להגן פה על הנצרות, נכון? אז מתוך ההקשר ברור שאתה צודק. אבל אני לא רוצה מתוך ההקשר, זאת הכותרת. הרבי יהודה הלוי קורא ליהדות דת מושפלת, זאת אומרת שבעיניו היא דת מושפלת. מה שאתה אומר זה גם נכון, היא הייתה מושפלת בעיני הנוצרים, בעיני המוסלמים. היה כתוב ספר הטענות, תשובות לטענות נגד הדת שבעיני הגויים נחשבת מושפלת. מה אתה אומר? אז בעין, תשמע, היהדות לא מושפלת. הרבה אנשים יכולים לחשוב שטויות על אנשים גדולים, זה לא הופך אותם לשפלים, נכון? השאלה מה פירוש המילה מושפלת, זה גם תרגום מערבית. איך כתוב פה אצלך בתרגום? המושפלת גם כן. אז יש פה שיתוף פעולה בין שני התרגום, אתה אבן תיבון, כן? אז כולם שמים מושפלת. מה פירוש המילה מושפלת? יש שני פירושים, נכון? זה שם פועל ושם עצם. מושפלת זה אולי שמשפילים אותה, ואז זה יותר מובן, נכון? אולי מושפלת באמת. זאת גם משפילים אותה, נהיית מושפלת. אם ילד קטן יבוא להעליב אותך, הוא לא כך יצליח להעליב אותך. אתה לא מושפל בגלל שילד קטן אמר לך חמור. אתה הולך לגן משחק, אליד גן משחק, בן ארבע אומר לך חמור. אתה לא מושפל. אבל רבי יהודה הלוי כן רואה בתורה שלנו משהו מושפל. זאת אומרת, הם לא רק מנסים להשפיל אותנו, הם גם הצליחו איכשהו. ככה הוא כותב, זה כותרת, זה כבר מצער. בעיני רבי יהודה הלוי אולי בטוח שהיא לא מושפלת. זו הדת המרוממת, הדת האצילית, הדת הנאצלת. אבל ככה הוא כתב, מתייחס לזה. מאמר ראשון, בואו נדפדף. פתיחה. עכשיו אני אקרא, יש לי ניקוד את זה. את זה לא חתכו לי. שאול שאלון לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו, שלושה סוגים של חולקים על דתנו. א', מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, ב', מבין מאמיני דתות אחרות, ג', מבין המינים מבני ישראל. וזה ויכוחים שהם לא רלוונטיים כל כך בימין, נכון? זה לא מעניין. הפילוסופיה שהייתה פופולרית בזמן רבי יהודה הלוי, או בטח בזמן הכוזרי, היא לא רלוונטית היום כמעט לכלום. זאת אומרת, אין היום אנשים, אני חושב, שהם חיים לפי הפילוסופים שהרבי יהודה הלוי מתווכח אתם פה. בעיקר פילוסופיה אריסטוטלית, זאת אומרת, בכיוון של ההגות של אריסטו. אין, פילוסופיה ששלטה בעולם האקדמי, משך 1500 שנה. אין יותר מדי. יש אנשים כאלה, אתם יודעים, מאוד מאוד משכילים, אינטלקטואלים, שיודעים לצדד לך לפעמים את אריסטו. יש פה חבר'ה שקוראים ספרים של אריסטו? ככה לפני השנה? מחביאים מתחת לקרית? פחות, נכון? אתה נכנס חנות רגילה? לא יודע, אולי יש שם, לא בדקתי. אבל זה פחות רב מחר. זה לא... מתי יוצא הכרח הבא. הפילוסוף היה מאוד חכם אריסטו, אבל חלק גדול מהדברים שלו בכלל קרסו, נהיו לא רלוונטיים, הפיזיקה שלו, המטאפיזיקה שלו, הכל לא שייך, לא בכיוון בכלל, כל תמונת העולם שלו, שכדור הארץ במרכז, והשמש וכולם מקיפים את זה, כל זה לא נשאר לי תוזר, ואתה אומר, מה זה מעניין אותי? אני חי פה בתשפ"א, המכונה 121 לפי שיטתם, יש פה עולמות של סייבר, ויש פה עולמות של פוסט-מודרניזם, ויש פה עולמות של ארגובים של זהויות ותרבויות וקריסה וטכנולוגיות מטורפות, ומה זה מעניין אותי הוויכוחים שלו עם כל מיני פילוסופים שמזמן נס לחם. זה הקבוצה הראשונה. ומה שאנסה לעשות, באמת עברו אלף שנה ויש המון שינויים, ואתה משווה אדם שחי היום בצרפת לאדם שחי בתקופה של רבי יהודה הלוי בצרפת, אז זה הפער הוא כמעט בלתי נסבל, הם לא דומים בשום דבר, הם אוכלים אחרת, הם נראים אחרת, המכוניות שלהם אחרות, הפלאפונים שלהם אחרים. יש פערים אדירים, אנחנו ננסה פה ביחד לראות איך זה, מה זה רלוונטי. איך הפילוסופיה השתנתה, 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 והוא לא מתווכח עם פילוסופיה מסוים, הוא מתווכח עם גישה, עם תפיסת עולם, שגם אנחנו ועוד איך מתמודדים איתה, ועוד איך. וככה גם מאמיני דתות אחרות, ששוב, שהיום זה ברוך השם לא רלוונטי, זה פסיכוטי. אנשים היום בעם ישראל, אנשים נורמליים, סביבים, לא ממירים את דתם. אין להם התלבטות אם להיות חס חיים מוסלמי או נוצרי. אני בדילמה. יש בעיות של חילוניות, של כפירה, של כל מיני מצבים כאלה. אבל בכל אופן, אני אנסה לראות למה זה מאוד שייך גם להיום. והקבוצה השלישית זה מבין המינים בבני ישראל. מה זה המינים בבני ישראל? זה שוב, זה גם מאוד מאוד שונה. מה התרגום שלך? זה צריך להיות מרוכז כל הזמן, מסכן. יש לך מישהו אחר? מה התרגום שלך מבין המינים בבני ישראל?
המינים החולקים על המון ישראל.
איך?
המינים,
אז זה נשאר מינים, זה אותו דבר. אתה תעקוב כל שורה ואני פתאום אקפוץ? נראה איזה פעם אחרונה היום, את יודעת. מינים החולקים, מינים מבני ישראל, הכוונה היא, במובן הפשוט, כאלה שלוקחים את התורה ומבינים אותה לא כמו חזל, לא כמו הרבנים. אלה שמעוותים את התורה. ואז היו קראים למשל. היום אין קראים, לא רלוונטי, לא מעניין. אבל שוב, אנחנו מדברים פה על העקרונות. גם היום יש שלושת הקבוצות האלו. קבוצה שעורכת אחרי הפילוסופיה, אנחנו לא יודעים מה זה, אחרי דתות אחרות, אנחנו גם לא יודעים איך זה קשר. איך זה קשור, זה גם לא קשר. ותפיסות אחרות של הדת, תפיסות כאילו כן יהודים, כן דתיים אפילו, אבל נהיה רפורמים. אני לא יכול שום לדבר פה על הרפורמים, כי רפורמים באמת כופרים בתורה, הם רק משתמשים באיזה כפולקלור. אבל בתוך התורה, בסדר, זה שלושת הדברים שאני מקווה שנצליח לפתוח ולראות איך זה, מה זה קשור לחיים שלכם. וואי וואי, זה יותר קשור מכל דבר אחר לחיים שלכם. שוב, נחלץ את זה מתוך השמלות העתיקות וננסה. ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה. טענות שטען החבר לפני כ-400 שנה בפני מלך הכוזרים. טענות אשר על פיהן קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם, כמו שהוזכר בספר דברי הימים, זה באמת סיפור היסטורי, נכון? שזה הרבה עדויות, גם ארכיאולוגיות, גם בספריות גדולות. מלכות כוזר הייתה מלכות באזור היום חצי האי קרים בערך, ובאמת היא הייתה פעם מאוד עוצמתית, מאוד גדולה, ובמשך מאות שנים היא הייתה בדת היהודית. המלך התווכח, אמר כל מיני טענות עם תלמיד חכם, חבר זה ביטוי מהמשנה, מי שמקפיד על טומאה וטהרה, תלמיד חכם מיוחד. גם היום יש קהילות שקוראים לתלמיד חכם חבר. יש לכם כאלה בתי כנסת חבר אצל היקים למשל, ככה הוא לא יודע כמה בתי כנסת נטו של יקים נשארו. בכל אופן יש תלמיד חכם שנקרא חבר, והוא טען לו טענות ושכנע אותו. עכשיו אנחנו מתחילים בסיפור. סיפור, רוצים לשמוע סיפור? כן? אתם לא באתם פה בשביל לשמוע סיפורים, נכון? באתם בשביל ללמוד אמונה. אבל רבי יהודה הלך לספר לנו סיפור. שזה מוזר. זה לא קצת מוזר, זה הרבה מוזר. סיפור, מלך זה מסופר שם נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני עולה ומעשיכם רצוי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים, עד שהוא עצמו היה משמש באחד אשר היה מקריב קורבנו בלב שלם. אולם עם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות היה המלאך נראה אליו לילה לילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. דבר זה גרם לו המלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות, וסד דבר התייעד הוא ועם רב מן הכוזרים איתו. סיפור כזה, סיפור. מה הקשר בין הסיפור לבין זה שצריך להתווכח עם כל מיני חולקים על דתנו? אומר הרבי יהודה הלוי, הנה רבות מטענות החבר היו לקורת רוח ביותם מסכימות עם דעתי. זה אותו ראש, הוא דיבר אליי. ולכן, ואומר לעצמו, הוא אמר, ראוי הדבר כי יכתוב את הטענות האם כאשר נתגלגלו. והמשכילים יבינו, יש לכם את המשכילים יבינו? מה זה והמשכילים יבינו? האם שיש רעיון? שמה הוא הוסיף את המילים והמשכילים יבינו? מה? הפילוסופים הם יבינו? מה זה המשכילים יבינו?
לא כמו הפשט.
זה לא כמו הפשט.
לא,
למה אתה אומר את זה?
הוא רומז
שם משהו. אתה אומר משהו, לא, אתה לא אומר לי משהו, בסוף אתה אומר, והמשכילים יבינו. נכון, היום אומרים, והמבין יבין. יש לכם את זה, מכירים? מה הכוונה? הכוונה שיש כאלה שלא מבינים. נכון, היה לכם איזה קוד כזה, בכיתה י' ומי שמבין, מבין. זה נשמע ככה פה, נכון? נכון, זה יותר ממה מי מבין, משכילים, וזה אמר בפילוסופיה. ובשביל להבין את זה, מה קרה? סיפור, מה הסיפור? אני מספר לך סיפור, אבל מתחבא פה משהו, אתה אומר, נכון? מה מתחבא פה לפי דעתך?
אולי מתכוון שיש בעצם לסיפור,
שלא נגמר, יש מעבר לסיפור. קורת רוח הכוונה, נהניתי מזה. למה אתה חושב ככה? זה יפה להגיד את מה שאתה אומר. הוא אומר שהוא אומר את טענות החבר. למה אתה אומר שהוא מכניס לפי החבר את טענות שלו? קודם כל אתה צודק, אבל אני רוצה שתראה לי איפה אתה רואה את זה. בשביל להרגיע אותך. כן. אחרי זה נתקוף. כן. בואו נמשיך כולנו. בסדר, תסתכלו אתם, תחכה רגע המשך התשובה. המשכילים יבינו, חבר'ה, יש פה עוקץ. מה פה בתוך הסיפור, בתוך המילים שקראנו, לא צריך להעמיק ולחשוב מחשבות. מה פה בתוך הסיפור לא משכנע אתכם? יש פה משהו בסיפור שהוא לא. היו עוד כמה שכתבו על עצמם. בתוך, תסתכלו במילים. תסתכלו רגע במילים, מה בסיפור הזה גורם לנו לחשוב שהסיפור הוא לא כפשוטו. משהו מאוד פשוט. זה לא יוסיף עומק, אבל זה יגרום לכם יותר להיות מרוכזים. בוא, אני אגיד לך משפט. הפתיחה, מה עם הפתיחה? כן, כי שאלו, אחרי שאלו, אחרי תספר סיפור, אבל לא לתכוונתי. בתוך הסיפור. למה זה לא אמיתי? הייתה מונחה כזאת, בטח שהייתה. כולם? לא בדקתי את כולם, מונחה יהודית, יצא על זה הרבה סרטי תעודה ומחקרים, יש המון כתבי יד, כן. יצא על זה על דת אגדות הים השחור, יש ממלכת כוזר, יש המון תיעודים. בסופו של דבר, כמו כל המדינות, חוץ מנצח ישראל, היא קרסה, אבל הייתה, אבל זה לא אמיתי, יכול להיות שזה לא אמיתי. מה פה יכול להיות לא אמיתי?
אולי יש לנו דעיה.
היו לו הקלטות. היו לו הקלטות. זה לא נראה לך. למה לא נראה לך? שמו לו כזה פלאפון. פלאפונים לא הקליטו אז. נכון, לזה אני בעיקר מתכוון. רבות מטענות החבר היו לקורת רוח באותן מסכימות עם דעתי, זה משפט שלא כל כך משכנע, נכון? כי זה היה 400 שנה לפניו. אז איך הוא יודע... איך הוא יודע מה המלך אמר ומה החבר? החלק גדול מה שהחבר אמר, דיברו אליי. מה בעצם רבי יהודה הלוי כותב שהוא כותב פה? מי חיבר את ספר הכוזרי לפי הפתיחה הזאת? החבר והמלך. החבר והמלך התווכחו, והוא בסך הכל כותב את הדברים כפי כאשר נתגלגלו. מה זה כאשר נתגלגלו? הוא אומר פה והוא אומר פה. איך זה קרה? איך זה התרחש? הוא בעצם רק משכתב אם הייתה לו הקלטה. לא הייתה לו הקלטה. מה, מישהו זכרו את זה בעל פה? מ-400 שנה זכרו בעל פה את כל הספר הזה? אז גם אז הוא לא כתב את הספר. הוא בסך הכל שכתב מאנשים שאמרו בעל פה. ואם אנשים לא אמרו בעל פה והוא לא כתב את הספר, אולי מישהו כתב את זה כבר בזמן הכוזרי, אז הוא גם לא כתב את זה. הוא רק הוציא לאור. כתב יד ישן שהוא כתב, נכון? נכון? אז מאחורי כל שלושת האפשרות האלה שללנו אותם, נשארה אפשרות מוזרה. שהוא המציא חלק גדול מהסיפור הזה, נכון? שהוא המציא חלק גדול מהסיפור. סיפור מומצא. לא, זה יושב על סיפור אמיתי. זה יושב על סיפור אמיתי. ויכול להיות ש-20 משפטים או 15 משפטים או רעיונות שהחבר הזה אמר, עברו במשך 400 שנים בעל פה עד לרבי יהודה הלוי. בסדר? חודש הכיוון בגדול, הוא שמע כמה רעיונות, וזה אמר, דיבר לה. 15 זה הרבה, לעבור מדור לדור באלפי 400 שנה. זה הרבה מאוד. אבל אחרי שהמציאו את הכתב, אחרי שכתבו, אז בוודאי הרבה מאוד. אבל כמה רעיונות שמצאו חן. אבל הוא מספר סיפור שבעצם סיפור בדיוני. יש סיפור בדיוני שיושב על סיפור אמיתי. אני בעצם בסך הכל מעתיק את הטענות. אז אתה שואל,
למה הוא עשה את הסיפור?
למה אתה עושה את זה? למה אתה ממציא סיפור? למה אתה עובד עלינו? הוא לא עובד עלינו, מסכים יבינו. מה אתה עושה את זה?
אולי כי ההוכחת
רלוונטית
גם
להיום. ולכן הוא כתב שזה שייך לפעם?
אז שיגיד שזה
להיום. תגיד, הוא היום. הוא כתב את זה, הוא היה 400 שנה אחרי הסיפור.
למה להגיד שהחבר
יתכן?
שהחבר
יתן? אז הוא פשוט צריך לכתוב ספר הכוזרי לחבר. הוא בידי הלבי הוא בסך הכל טכני, נכון? הוא סדר דפוס. זה לא ספר, זה לא ספר שאלו אותי, זה לא ספר שאני כתבתי, זה לא ספר שבידי הלבי כתב. אנחנו מייחסים את ספר הכוזרי לבידי הלבי, אולי זה טעות, אולי באמת החבר הזה כתב, החבר העלים שם. במקרה בידי הלבי מצא את המחברות שלו, הוא היה צריך לכתוב. שמעתי רבות מטענות החבר האלה, מאיפה יש לך טענות החבר האלה? מאיפה? אז אולי אפשרות באמת. אבל אפשרות אחרות, אולי לפי הפשט שכן, שהוא בונה פה סיפור, והוא רומז לנו, זה לא באמת מתחמן אותנו, זה די ברור שהוא נעלה על זה, נכון? והמשכילים יבינו. המשכילים יבינו, זה יש לי סיבה למה אני עושה את זה. באמת השאלה היא מוזרה. גם בסיפור אמיתי, ראיתם פעם ספר פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, או הנדסה, או מכניקה, שכתוב בצורת סיפור, הוא שואל אותו כך, והוא אמר לו כך, והוא שואל אותו כך, והוא אמר לו כך. יש לו הרבה מאוד ספרי אמונה, ואמונה זה מקצוע שדורש הרבה הקשבה והרבה העמקה. מה זה המשחק הזה סיפור? מה זה סיפור? תגיד לי משהו, אני אקשיב, תגיד רעיונות, אפשר ככה להפוך את ספר הכוזרי, להוציא את כל הסיפור. תגיד רעיונות, יש פה הרבה ברורים חשובים בתורה ואמונה ויראת שמיים, ומצוות בארץ ישראל. מה הקטע של הסיפור? אני לא מכיר כזו דרך טוב ספר פילוסופיה. זה דו שיח. אבל גם מורה נבוכים שייך לצד הפילוסופי. מעטים מאוד ספרי פילוסופיה שנתפעמים טוב סיפור. יש כאלה שנתפעמים. כדי שהיא לא נרדם. חבר'ה, מפה זה משעמם. נגמר הסיפור. אם מישהו מתחיל להירדם, שיתחיל מעכשיו. אם זה מה שיחזיק אתכם, כמו שאני אספר לכם סיפור קטן בתחילת כל שיעור, נמצא משהו. אם הוא היה עושה את כל הספר בצורה כזאת, אני יודע משהו, עלה על חללית ואכל טיגריס, ופתאום משכו לו בזנה, ואל תשאל מה היה. אבל בזה נגמר הסיפור, איפה זה ויכוח כזה? אתה אומר ככה, הוא מאחרת. הוא אומר אחרת, יש לו סיבה, הוא לא משקר באמת, כי זה שקוף, כי זה כתוב. הוא כותב לך משכילים, מה זה המשכילים? את מה המשכילים יבינו? אולי אני שאלת השאלה הזאת. את הספר? קראתם? עשיתם איזה בגרות? לא? אבל זה עם ליקוד, זה די פשוט נשמע, זה לא מסובך. משכילים יבינו, אתה יודע, אתה הולך מאוד קבלה, הוא אומר, וואו, אתה צריך להיות משהו. זה נראה מאוד מאוד פשוט. מסכים יבינו שבעצם הסיפור שלו אמיתי, אז הם יבינו גם להשתתר, מסכים יבינו. מסכים יבינו, כשמישהו כותב לך משהו כזה, אז הוא אומר לך, אלו, יש לך פה... מה? אתה קורא משהו, חבר שלך כותב, אבל בסוף הוא כותב, המסכים יבינו, אז מה אתה אומר? יש פה איזה סוד, נכון? יש פה איזה סוד, חבר שלך, אל תעביר אותה ככה, יש פה, כתבתי לך פה משהו, אני לא רוצה שאחרים ידעו. זה איזה כתב צופן כזה, רמוס פה משהו, נכון? כמו שאמרתי קודם, המבין יבין. הוא אומר איזה סיפור מכיתה ג' רק מי שהיה בכיתה ג' מבין. כל השאר לא יכולים להבין. אז פה הוא לא מספר לנו שכיתה ג' הוא אומר, חבר'ה, זה לא לכולם. נכון? לא כולם יבינו. את הספר, אני חושב. את הספר יבינו רק המשכילים. מה זה המשכילים? רק מי ש... יחשוב, יחשוב, יחשוב. משכילים זה לא מבחני IQ, זה לא קשור בכלל ל-IQ. זה קשור לכמה תנסה להתבונן, כמה תנסה להקשיב. אז יש לו איזו סיבה שבגללה הוא כותב סיפור. והוא ממציא סיפור. אז היו כמה משפטים שהוא שמע, בטח, נכון. אבל מותר, גם בתנ"ך יש, הגמרא בבא בתרא, תלמדו בסוף פרק ראשון, כבר יש דעה שאומרת, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. התנך מספר סיפור, וגם באיוב זה הסיפור בהתחלה, ובהמשך זה יותר דעות. אבל יש סיבה למה התנך החליט להמציא. יש דעות שזה לא משל, איוב. ויכול להיות שהוא משל, שכל הסיפור הזה לא היה ולא נברא, והוא בא למד משהו על האיסורים, כן. הוא כתב גם את המלך הוא נמציא.
נכון, אבל
אם אנחנו אומרים, יפה מאוד, אתה ממשיך, אם אנחנו אומרים שהסיפור מומצא, אז בעצם גם את המלך רבי יהודה הלוי המציא. רבי יהודה הלוי זה לא רק החבר, זה המציא, ואז אתה אומר שיש לו פיצול אישיות. הוא מתווכח עם עצמו.
לא, זה בסדר, כי הוא מביא דעה מסוימת, אבל כאילו
מה בסדר? מה בסדר? רגע, בוא נמשיך, מה? פיצול אישיות אמרת.
לא, פיצול אישיות.
כן, אמרת פיצול אישיות.
כן, אבל כאילו
ובוא רגע נחכה עם הפיצול אישיות. תעלה אותו.
אני אומר ש
עכשיו תגיד מה כן פיצול אישיות, בסדר?
כן, פיצול אישיות זה שהוא כאילו מסכים עם עצמו.
הוא מסכים עם עצמו, זה פיצול אישיות? זה דווקא לא פיצול אישיות. אני גם שמח וגם שמח, זה בסדר, אבל אם אני ואפסייד זה כבר יותר מורכב.
כאילו אומר, טענות של החבר, החבר זה מישהו אמיתי,
כביכול. הוא עושה תרגיל כזה, תרגיל ספרותי. אני רוצה עכשיו להגיד לך דברים שכתב מישהו שחי לפני 1,000 שנה, להגיד שקוראים לו איוב, בסדר? זה לא אני איזה יוב, זה בעצם אני. אם מישהו עכשיו יכתוב סיפור על איוב, בואו ניתן רעיונות, אז יכול להיות שאיוב אמר את המשפטים, ויכול להיות שהוא המציא את זה לבד, נכון? תרגיל ספרותי כזה. אבל יש פה, אני רוצה כן להישאר לו פיצול אישיות, אמרת משהו שלא חשבתי עליו קודם, אבל זה טוב לי. יש פה פיצול אישיות בספר, נכון? זאת אומרת, הסופר פה יושב פה על שני תפקידים. יש פה ויכוחים, לפעמים קשים מאוד בין שני בני אדם, כשאת שני הדמויות כותב סופר אחד. יש פה פייטים. יש פה כעסים, יש פה חוסר הבנות, יש פה דיון. ניכנס לספר ונראה, ובעצם מישהו אחד כתב אותם. בשביל לכתוב את הספר האלה צריך קצת פיצול אישיות, נכון? קצת פיצול אישיות צריך, מה זה? כל מי שכותב ספר הוא צריך קצת פיצול אישיות. אם אתה כותב ספר על אדם אחד ש איך קוראים לו רובינזון קרוזו, שחי באי בודד, אתה כותב רק עליו, בסדר. על ספרים אחרים אתה צריך עוד כמה דמויות, נכון? ספר מעניין, זה ספר שבנוי כמה דמויות, וכל דמות היא דמות אחרת. אז אותו סופר, סופר שמתאר דמות, צריך להיכנס לראש של הדמות. הוא צריך לדבר גם את הדמות הזאת, וגם את הדמות הזאת, וגם את הדמות הזאת, נכון?
לא, אבל ראית את הסיבה ש
כי הוא
רוצה להבין
איזה סיפור? מה הכבוד?
לא, כשאלת למה עבודה
עברית כן, אבל אל תענה תשובה, אנחנו יותר רוצים דרכו. הוא אומר מהשכלים יבינו, נכון? יותר דרך הטקסט. אז מה שמעת פיצול אישיות? יכול להיות שכל סופר סובל או עשיר בפיצול אישיות. יכול להיות שמישהו עשיר בפיצול אישיות? כן, אני חושב שאם אתה לומד על אברהם, אז אתה מנסה להיות אברהם, אבינו. אתה לומד על יצחק, אז אל תהיה עכשיו אברהם, תהיה יצחק. אתה לומד על יצחק, אל תהיה רבקה. רבקה מתווכחת עם יצחק, יצחק מתווכח עם רבקה. היכולת שלך להיכנס לכמה דמויות היא יכולת שלא רק סופר נמציא, היא יכולת שנמצאת גם בחיים שלנו. האם אנחנו יכולים לכתוב ספר שיש בו יותר מדמות אחת? האם אנחנו יכולים לכתוב סיפור? לא לכולנו יש דמיון, ולא לכולנו יש עלילה משכנעת. אתה יכול לספר סיפור על יותר ממישהו אחד? כן, הטובים והרעים. אז אתה תהיה הטוב. הטוב יהיה רק טוב, והרע יהיה רק רע, אבל זה סיפורים לא מעניינים, נכון? מסיפור, בדרך כלל בסיפור, כותבים כמה דמויות. איך יכול להיות שבן אדם אחד נכנס לכמה דמויות? יכול להיות? יכול להיות שלא? כולנו כאלה, נכון? יש בתוך כל אחד מאיתנו כמה דמויות? או כמה קולות? או כמה רגעים? יש רגעים שיש לך מצב רוח יותר טוב, יש רגעים שיש לך מצב רוח עוד יותר טוב. יצא לך פעם? שאומר, יש רגעים שאתה מלא תקווה, ורגעים שאתה פחות, רגעים שאתה עייף, ורגעים שאתה תוסס. בכולנו יש איזה עושר של דמויות. יש מסבירים למה הספר של שלמה קוראים קהלת, כי אנחנו מקהלה, כל אחד מאיתנו מקהלה. במקרה הטוב, במקרה הרע זה קקפוניה. יש בי המון קולות. יש בי קולות מאוד מאוד צדיקים, ומאוד מאוד מכוערים, נכון? איך אתם מכירים את השיר הזה? זה לא אני, זה הילד הרע שבפנים, מכירים את זה? נכון? על ילד שמסביר, זה לא הוא עשה, זה הילד הרע שבפנים. יש בתוכנו ויכוחים, ויכוחים ביני לבין בבוקר, ביני לבין אתמול, ביני לבין שנתיים, ביני לבין מה שאני עוד שנתיים, לא תמיד זה אחדותי, לא תמיד כל הרגעים שלי. יצא פעם למישהו מצב רוח אחר? הכרתם פעם מישהו שהיה לו שני מצבי רוח בחיים? לפעמים ככה, לפעמים ככה? יצא בפורים ככה, בתשעה באב אחרת? זה כאילו פיצול אישיות, זה לא פיצול אישיות, זה מורכבות, אנחנו מורכבים. יש לנו גוף ונפש ורוח ונשמה ועוד מילים בקבלה. וגם בנפש יש רצון וכל כך הרבה כוחות חיים. יש חמש כוחות בנפש, אומר הרמב״ם. יש בתוכנו, אני רוצה משהו. כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? זו שאלה מאוד גדולה, נכון? לאיזה אני? לאני שלפני חצי שעה? לאני שבעוד חצי שעה? אני רוצה... מה אתה רוצה? אני רוצה לקום מהמיטה בחמש בבוקר. מי מפריע לך לקום מהמיטה בחמש בבוקר? אף אחד. תדמיינו מישהו שיפריעו לו. מי מפריע לי לקום מהמיטה בחמש בבוקר? אני, ברוב המקרים, נכון? זה לא שחבר'ה בחדר שמו עליך ארגזים ומקרר, אתה לא מסוגל לקום. אני החלטתי לרוץ 10 קילומטר, מי יפריע לי לו? מי יעצור אותי? מי יגמור לי את הריצה? אולי זה יצר טוב, זה לא יודע. תלוי למה אתה רץ, תלוי איך אתה רץ, אולי אתה רואה את הרגליים. זה בערך הוויכוחים בתוך אני. אני רוצה לא לדבר לשון הרע, ואני רוצה כן לדבר לשון הרע. אנחנו לא פלקט. זאת אומרת, לא דמות דו-ממדית. יש בנו עומק, יש בנו עושר. לפעמים זה מרוגן, לפעמים זה לא מרוגן. לפעמים סכסוכים פנימיים. יש חלקים בתוכי שאני אוהב, יש חלקים בתוכי שאני עוד יותר אוהב, יש חלקים בתוכי שאני מוכן לשכוח. יש חלקים בתוכי אולי שאני מתכחש אליהם, מנסה להרוג אותם. אפשר לקרוא לזה יצר רע ויצר טוב, נכון? אבל זה שיש פה כמה דמויות שסופר אחד כתב אותם, זה לא... אפשר לקרוא לזה פיצול אישיות. תראו, פיצול אישיות זה טירוף. מה הגדרה של מטורף? הגדרה של מטורף, שהשם ישמור עלינו, זה אדם שלא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זה הגדרה של מטורף. מי שיש לו פיצול אישיות, יש בו צד טוב וצד רע. יש עוד כמה אנשים עם צד טוב וצד רע, אבל הם מבינים. הם יודעים בשכל, חכה, יש בך צד טוב, רגע, יש בך צד, אם תעשה ככה. מי שיש בו פיצול אישיות, למשל, אז הוא מבדל את עצמו לשניים. הוא רק הטוב והוא רק הרע. ואז יוצאות קטסטרופות. אבל אדם בשל, אדם בוגר, ילד קטן הוא, רק אני. אני רוצה לשתות, אני לא רוצה לשתות. אני רוצה את זה, אני רוצה, אני רוצה, אני מתלבט גם וזה. נכון, יש בנו עושר של אישיות. את הספר הזה כותב אדם עם עושר של אישיות, זה בטוח. כן.
זה לא פוגע, כאילו, אתה צריך עושר של אישיות כשאתה כותב ספר שאתה רוצה שיהיה מעניין, אבל זה פעם, בסופו של דבר, להיות ספר אמונה. עכשיו,
אז לא צריך להיות מעניין. אפשר אישיות רדודה, אתה אומר.
לא. כאילו מה שאני מתכוון להגיד...
אני יודע שלא, אני מנסה להכחיך, כן.
לא, השאלה אם זה לא פוגע...
זה לא אני, זה ילד הרע שבפנים.
השאלה אם זה לא פוגע באמינות של הספר.
מה פוגע באמינות של הספר?
זה שהכותב גם...
גם המלך וגם החבר?
גם בא בתשובות. כי הוא לא ייתן טענות שלא בא
בתשובות. אתה צודק באלף אחוז, אתה מבין? זה כמו שאני מארגן ויכוח ביני לבין... מי ככה הפוך מכם? נציג חמאס ברצועת עזה. אני אכתוב חוברת מה נציג חמאס כותב ומה אני כותב. מי לפי דעתכם ינצח בחוברת הזאת? קודם כל אני זה צודק, כי אני צודק, מה אני אעשה? אני עושה את הכי אובייקטיבי בעולם, אני צודק. זה לא פייר, אתה אומר, זה מכור מראש. היינו צריכים להביא פה, אם זה סיפור אמיתי, יש פה מלך אמיתי, יש בו איזה עובד עבודה זרה שכהן בחוץ. והחבר מנסה לענות לו. אין ספקטיב, זה כבר לא מעניין. נכון, החמאס יגיד, אנחנו רשעים וטיפשים, ואני אגלו, וואלה, נכון, צודק, הרבה יותר מה שאתה חושב, וזהו, אני אכתוב את הגביע. אז זה לא יהיה כל כך בוטה.
אני
יודע
שהוא
התייאש
בסוף, אפשר להבין ש...
התייאש? כן.
אפשר להבין שהדיון היה כאילו
הוגן. כן, בטח שהוגן. אם אני משכנע, אני אנצח בכל הוויכוחים.
לא, כאילו ש...
למה לא? בטח שכן.
לא, זה נכון.
וגם כולם התגיירו כשאני אכתוב ספרים. זה כבר לא משכנע, יופי שהוא התגייר. כי נמצאת אותו. אבל היה מלך אמיתי, זה יושב על סיפור אמיתי. כן.
מה זה משנה? מי כתב את זה?
נכון. אתה שואל, מה? נראה לי שזה לא קריטי. בסדר? אני רושם אצלי. אתה שואל משהו, מאיר משהו? תכעס, תכעס. אני חושב שזה חשוב? לא יודע. לא יודע. מוזר לי שרבי יהודה הלוי כותב סיפור. ממש מוזר. מוזר לי שהוא עובד עלינו, במרכאות, בסדר? הוא לא עובד עלינו. מוזר לי שהוא אומר, תגיד, המצאתי סיפור. מה הסיפור? משנתי סיפורים. תגיד, המצאתי. הוא, אז הוא עומד לך. הוא אומר, הלו, קצת IQ. 15 IQ וקיבלת את זה. עלית על זה. לרבי יהודה הלוי חשוב לכתוב את זה ככה. אפשר לקרוא את הספר בלי לחשוב על כל מה שאתה אומר. אפשר לגזור את המילים המזכירים יבינו. מה יקרה? גזרו גם המילים מהצד השני. אז תשים טיפקס. תמשיך חופשי. אבל זה קרא את הספר אחר. כי אתה יודע איך כתוב? יש לך את הספר? ספר? מה כתוב אצלך בעמוד למעלה? מה כתוב לך? ומה כתוב מתחת לזה? מאמר ראשון, מה כתוב מדרך למאמר ראשון? פתיחה. תסביר לי מה זה פתיחה. מה פירוש המילה הזאת? אתה רוצה שאני אפול על מישהו אחר? לא מוצא חן בעיניי, אתה אז יאללה, בוא נמשיך. מה פירוש פתיחה? מה זה פתיחה? מה פתאום כותבים בספר פתיחה? פתיחה של מה? אתם רוצים לפתוח את הספר? בואו תראו, אני אעשה לכם סדנה, עושים ככה, פותחים. למה כתוב בפתיחה? יש ספר מחרן שמקום פתיחה, מה כתוב שם? איך? הקדמה, או מבוא, או שער, נכון? זה מילים נרדפות, פתיחה, מבוא, שער, מה הקטע? מה זה פתיחה, מבוא, שער, מה זה? מה? להכין לך לספר, בלי שער, מה יקרה? מה יקרה אם לדלת הזאת לא יהיה פתיחה, או דלת, או מבוא, או שער? אז לא תוכלו לקרוא את הספר, נכון? לפעמים כותבים הקדמה על הספר, הקדמה זה תודה רבה לאשתי ולסבתא שלה וזה, לא, זה חשוב מאוד. תכתבו ספר, אני מקווה שתכתבו הרבה תודה רבה לאשתך, ואולי גם לסבתא שלה בטח יגיע גם לתודה. אבל זה לא, זה קודם. אבל כשכותבים פתיחה, כשמישהו כותב ספר כותב פתיחה, מה זה פתיחה? פתיחה, אתה לא יכול לקרוא ספר בלי זה, נכון? מה כותבים? תדע לך שזה ספר שעוסק בתולדות הממלכה האותנטוטית במאה השלישית לפני הספירה. אם לא, לא הבנת את הסיפור. אתה חושב מדובר על אינדיאנים, אתה מפשס את הכל. הספר הזה הבחין, הבנתי, תודה. אם לא, יש דברים שלא כותבים לך מה זה, זה סגור. הספר נשאר סגור. בלי העמוד הזה, הספר סגור. בלי העמוד הזה אתה יכול להיבחן מהספר, לקבל בגרות 10, לכתוב דוקטורט, ולא הבנת כלום. לפי מי? לפי רבי יהודה הלוי. הוא כתב פתיחה. כתב פתיחה. יש לו איזה משהו עם הסיפור הזה, שהוא מאוד קריטי לו. אתה שואל מה זה משנה? לא יודע מה זה משנה. אני לא יכול לבוא עם תשובות בהתחלה, אני בא עם שאלות. הרבי יהודה הלוי עושה משהו מיוחד. זה לא מוזר. אם זה לא מובן, זה מוזר. זה מיוחד. אדם גדול, אדם ענק. ספר היסוד בהלכות אמונה. ובכיווני השערה של אמונה, הוא כותב לי סיפור, וכותב לי שהסיפור הזה זה סיפור פיקטיבי, והוא רומז פיקטיבי. והוא כותב פה בעצם שאני גם... אני, הוא יהיה הנוצרי, הוא ייצג את הנוצרי, הוא ייצג את המוסלמי, הוא ייצג את הפילוסוף, הוא ייצג את המלך. הוא לא רק את המלך, הרבה אויבים שלו הוא ייצג, וזה לא משכנע, וזה אמור להיות כן משכנע. והוא חושב שבלי העמוד הזה לא תבין שום דבר, קיין.
זה נראה סיפור קצת גרוע, כי הוא אומר, לא, כי הוא אומר שהוא מתחיל בפתיחה שלו, שבסוף הוא הגיע למסקנה שזו דעתו, אז במה יש את כל השאר? כל
ההתחלה, כאילו,
למה הוא לא התחיל
כאילו
פשוט עם
הפאנץ'? כאילו,
כבר
סיפר
לנו שבסוף זה המסקנה.
הוא
אומר,
כן, כאילו, בפתיחה הוא כבר סיפר מה... אני מחייך, כי אני לא יודע מה המילה שאמרת. מה? מה הנקודה? הנה. רגע, אבל לא הבנתי, מה אתה רוצה? שהוא לא יספר את הסיפור הזה? יש פה שני חלקים מהגורים. חלק ראשון שאלו אותי על בעיות, הייתי במבוכה, רציתי לענות, אמרתי התשובות שלי הרכבו על הסיפור הזה, אחלה סיפור.
אבל בסוף אומר שהתשובות שלו גם בסוף
כאילו הכי טובות, אז אין למה את התשובות
המחורות. אבל נראה לי אומר, זה כמו שתכתוב ספר ותכתוב בת, שזה מה שאתה שבסוף הגיבור מת. כותב את הספר, כל המטר של הספר, ואתה כותב כבר בהקדמה, ועד שבסוף הוויכוח נגמר בניצחון, וזה כבר זה לא תוצאה של הספר.
אתה לא קראת אף פעם סיפור כזה? לא קראת אף פעם סיפור כזה? שאתה יודע בהתחלה מה יקרה בסוף? סיפור היסטורי או סיפור מומצא? כן? למה לא? בטח שיש דברים כאלה. ואם לא נמציא ז'אנר כזה, זה ממש חזק. אז קודם כל סיפור היסטורי אתה ודאי יודע. אם מישהו מספר לך שעל דברים שהיו לפני חורבן בית המקדש, אתה יודע שבסוף יהיה חורבן בית המקדש. זה לא מוזר כל כך. אם הספר נועד רק להחזיק אותך במתח, ולדעת מה יהיה, ואז יגידו לך את הסוף, אז רומן, מתח, לא כותבים ככה. יש ספרים שיש להם, אבל יש ספרים שיש להם מטרות יותר רציניות מרומן מתח. מה שחשוב בספר הזה זה לא התוצאה. מה שחשוב בספר הזה זה הדרך. לקחנו מלך כוזר, כיסחנו אותו, הוא נהיה כמונו. בוא נחייך, זה בכלל לא מעניין את רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי פותח פה המון סיפורים והמון מבוכות, והוא רוצה לברר את זה ביחד איתנו. אם המלך הזה נהיה יהודי או לא יהודי או לא היה בכלל, זה ממש לא מעניין. כן, אני מקשיב.
רב, יכול להיות שאחר.
אני מקשיב לאום, כן. אליו התכוונתי, כן. נפל לי כבר הספר בגלל השאלות שלכם, כן. או בגלל שהוא קרוע. היה המלך כוזר. והוא התווכח עם חבר. בסוף כולם התייעדו. אני לא, אתה רוצה לדעת מה קרה באמת? לך תימד היסטוריה. מה, הוא היסטוריון רבי יהודה הלוי? אתה רוצה לדעת מה החבר האמיתי? לך לאנוש מעשה מחקר, תלמד כוזרית קדומה, ותדע, זה לא התפקיד של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי רוצה לקרב אותי לאלוקים. רבי יהודה רוצה שאני ידע מה זה להיות יהודי, מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות גבר, ומה זה מדינת ישראל, מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה קורבנות, מה זה אהבה ומה זה יראה. רבי יהודה הלוי רוצה לבסס את השורשים של התורה שלי. הוא תופס טרמפ, הוא כותב שהוא תופס טרמפ. הסיפור ישן שזה מאוד מרתק. לך על זה. תנסה להשיג כתבי יד, תנסה להשיג מקורות. ואולי תדע. אני מניח שמעט מאוד דברים כן עברו. עקרונות, איזה עיקרון, שניים, שלושה עקרונות, עברו. אבל דרך זה הוא רוצה לספר לנו סיפור. מה שחשוב לו זה הסיפור. ומה שחשוב לו זה לא התוצאה. התוצאה לא מעניינת. ואם מלך כוזר, אתם יודעים כמה מלכים לא התגיירו? אתם יודעים כמה פעמים שהתווכחנו מגויים, זה לא הצליח לנו? לא מלא אני לא ניצחתי, זה לא הסיפור. הסיפור הוא הדרך. הסיפור הוא המסע. הדרך אל המסילה, איזה מסילה? מסילת ישרים. מבחינה רוחנית, מוסרית, מה שמעניין תמיד, זה לא מה תהיה, אלא איך אתה זז. שזה באתם לישיבה, אתם יודעים? אין פה מבחן בזמן ישיבה. יש. כל יום אתה עושה לעצמך. ובמבחן הזה כל אחד מקבל שאלות אחרות לגמרי. הוא שואל את עצמו, והנשמה שלו שואלת אותו. אתה לא פה מנסה להיות כמו אף אחד אחר. אתה אמור להיות אתה. כל אחד בא לפה מנקודת מוצא אחרת לגמרי. ויש דברים שלך הולכים בקלות ולאחר קשה, יש דברים שלך בקושי זז ולאותו אחד בקלי קלות. כל אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שנזוז, שנזוז. מאיפה נזוז? מאיפה שאתה נמצא? קדימה, קדימה. זה נכון בחיים בכלל, וזה נכון בספר הזה בפרט. יום טוב ידידיי, כל טוב.